שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין ממחס עמוד א', הסוגיה מתחילה לעיל בדף ממזיין עמוד בייס למטה נקרא בפנים. אומרת הגמרא, תונר הפכי חרם שבין תחומי שבת צריך מחיצה של ברזל להפסיקו. דהיינו, שתי עיירות שהמרחק ביניהם הוא יותר משני תחומי שבת. שתי עיירות שהמרחק ביניהם הוא 4,000 או יותר מ-4,000 אמה. באמצע, בין שתי העיירות עומדת בריכת מים. חציה בתחום העיר הזאת וחציה בתחום העיר השנייה. המים שבחציה של העיר הזאת אסור להוליך אותם מעבר לתחום של אותה העיר, אפילו אמה אחת. המים שבתחום העיר האחרת אסור להוליך אותם מחוץ לתחום של אותה העיר, לצד השני, אפילו אמה אחת. נמצא אם כן שבאותה בריכת מים מעורבים המים של שתי העיירות. מעורבים מים ששייכים לשני תחומים שונים. ממילא אומר הפכי, אסור לבני שתי העיירות לשאוב מים מאותה בריכה, כי המים של שני התחומים מעורבים זה בזה. נמצא אם כן שכאשר בני העיר האחת שואבים מים מחצייה של הבריכה הסמוכה אליהם, הם שואבים גם מים שיצאו מהתחום של העיר השנייה ועברו אליהם, ואותם אסור להוליך כי הם נמצאים מחוץ לתחום שלהם. מהי העיצה שיוכלו בני העיירות לשאוב מים מהבריכה? העיצה היא להפסיק במחיצה של ברזל, לחלוק את הבריכה לשניים, ואז בני העיירות, כל אחד מהם יכול לשאוב מים מחצייה של הבריכה שסמוכה לתחום שלו, שבתוך התחום שלו. וזה מה שאומר הפכי, נקרא שוב בפנים. חרם שבין שני תחומי שבת, בריכת מים שעומדת בין שתי העיירות, ומפסיק באמצע שני התחומים, חצייה בתחום העיר הזאת, חצייה השני בתחום העיר האחרת, אסור לבני שתי העיירות לשאוב מים מאותה בריכה. מה כן צריך לעשות? צריך להפסיק לחלוק את הבריכה על ידי מחיצה של ברזל, ואז המים לא יעברו מצד אחד לשני, ואז כל בני עיר יכולים לשאוב מחצייה של הבריכה הסמוכה אליהם. מה זה חרם? רש"י מסביר שחרם הכוונה מצודות דגים. יש מצודה של דגים על ידי קנים ש קובעים באמצע הבריכה כדי לצוד את הדגים, והיבץ מסביר בדעת רש"י שהחידוש הוא שאף על פי שהקנים חולקים את הבריכה זה עדיין לא מספיק, צריך מחיצה של ברזל. התוספות בדיבור המסחיל חרם מביאים שחרם הכוונה לחריץ של מים, חריץ של מים שעומד בין שתי העיירות. ממשיכה הגמרא ואומרת, מחייך עלי רבי יוסי בר חנינא. כשרבי יוסי בר חנינא שמע את חידושו של רב חיה, הוא חייך, הוא צחק על החידוש הזה. שואלת הגמרא, מה הייתה עם מקום מחייך? למה החידוש של רב חיה לא מצא חן בעיני רבי יוסי בר חנינא? אילי ממשום דטוני לא כרבי יוחנן בן נורי לחומרה, ויוסביר אלי כרבונן לכולה. אם נאמר שלכן רבי יוסי בר חנינא חייך על חידושו של רב חיה, משום שחידושו של רב חיה בנוי על שיטת רבי יוחנן בן נורי לעיל בדף ממאי, שהוא סובר שחפצי הפקר קונים שביטה, אלו המים שבבריכה הם נידונים כמים של הפקר. אבל רבונון שחולקים וסוברים שחפצי הפקר אינם קונים שביטה, אפשר להוליך אותם כפי התחום של הממלא מהם. אז לכן הוא חייך על החידוש הזה, כי אתה אומר את החידוש, אתה רבחי אומר את החידוש לפי, לפי רבי יוחנן בן נורי, ואני סובר כמו רבונון שחפצי הפקר אינם קונים שביטה. את הגמורה, ומשום דסובר לכולם דתומי לחומר מחייך לא. אתה רבי יוסי בר חנינא סובר כמו רבונון שחפצי הפקר אינם קונים שביטה, אבל רב חיה סובר כמו רבי יוחנן בן נורי, אז מה הטעם לחייך על דבריו? אומרת הגמרא, אלא משום דתני נערות המושכים ומעיינות הנובים, נהרות המושכים שנמשכים הלאה ממקום נביאתם, ומעיינות הנובעים שהם ניידי, הם לא עומדים במקומם. הרי הם כרגלי כל אדם, מכיוון שהם לא עומדים במקומם, אז הם לא קונים שביטה, והם מקבלים את התחום של אותו שמילא אותם, אותו שממלא מים מהם, יכול להוליך את המים כפי התחום, כפי התחום שמותר לו ללכת בשבת. אומרת הגמרא, ממילא לפי זה, המים שבבריחה גם הם מותר להוליך אותם כפי התחום של הממלא מהם. לכן רבי יוסי בר חנינא צחק על חידושו של רב חייא. אומרת הגמרא, ודילמה במכונוסים, אולי רב חייא מדבר על בריחת מים מכונסים, לא זזים. ממילא הם קונים שביטה במקומם. ולכן שני בני עיירות אסורים לשאוב מים אותה בריחה, אלא אם כן חילקו אותה במחיצת ברזל. אומרת הגמרא, אלא לכן רבי יוסי בר חנינא צחק על חידושו של רב חייא, משום דקטני צריך מחיצה של ברזל להפסיקו, ומאי שני קנים דלוי, למה צריך מחיצה של ברזל? למה לא מספיק במחיצה של קנים? מחיצה של קנים לא משום דאיילי באומיה, המחיצה של הקנים אינה מפרידה לגמרי את המים, אינה חולקת את הבריחה לגמרי. של ברזל נמי איילי באומלה, גם מחיצה של ברזל עדיין היא לא חולקת לגמרי את הבריכה, עדיין יהיה מים שזזים מחצי של הבריכה הזאת לחצי של הבריכה האחרת. אומרת הגמרא, ודיל מצריך ואין לו תקנה, אולי מה שהבחי אמר צריך מחיצה של ברזל, הכוונה צריך באופן עקרוני, אבל למעשה זה קשה לבצע את זה. אין תקנה לבצע את הפתרון הזה, כי אי אפשר לעולם לחלוק את הבריכה לשתיים, כי תמיד המים יזוזו מצד אחד לשני מתחת המחיצה. אומרת הגמרא, אלו משום דקלו שהקלו חכומים במים, כדי רפטבלה, דבוי מני רפטבלה מרב, מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה. האם מחיצה תלויה, שאינה מגיעה עד הקרקע, האם היא מתירה, היא נחשבת כמחיצה בחורבה, כיוון שבדרך כלל בחורבה מצויים חלקי מחיצות. אומר לי, אין מחיצה תלויה מטרת אלא במים, קלו שהקלו חכומים במים. במים, מסביר הרשב"א, מכיוון שהמים הם נצרכים לשימושו של הבן אדם, לכן הקלו חכמים שלא צריך מחיצה שמגיעה עד הקרקע, מספיק מחיצה שנמצאת למעלה בגובה המים, היא מספיקה כדי לחלק את המים. הוא הדין לענייננו, לא צריך שיעשה מחיצה של ברזל לאטום ולחלק לגמרי את שני חלקי הבריכה, כי זה לא יועיל. מספיק רק מה שהוא עושה מחיצה בגובה המים, בכדי שיהיה מותר לבני כל עיר ועיר לשאוב מים מהצד שבתוך התחום שלהם. כי קלו שהקלו חכומים במים, שגם מחיצה שנמצאת בגובה המים ואינה מגיעה עד הקרקע, גם היא מועילה לחלק את הבריכה לשני חלקים, וכל בני עיר מותרים לשאוב מהצד שסמוך, מהצד שבתוך התחום שלהם. ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה וחכומים אומרים אין לו אלא 400. במשנה לעיל בדף ממאי עמוד א' למדנו על מחלוקתם של רבי יוחנן בן נורי ורבונון. האם ישן קנה שביטה או לא? אדם ישן בדרך וחשכה לו, נכנסה שבת. השבת פגשה אותו בכניסתה כאשר הוא ישן. לפי רבי יוחנן בן נורי ישן קנה שביטה. יש לו 2,000 אמה מהמקום בו הוא נמצא לכל רוח. וחכומים אומרים אין לו אלו 4 אמויס. חכומים חולקים על רבי יוחנן בן נורי וסוברים ישן לא קונה שביטה. מה כן? יש לו במקומו 400 לכל רוח. באיזה אופן הוא מקבל את ה-400? נחלקו רבי אליעזר ורבי יהודו. רבי אליעזר סובר שאת אותם 400 הוא מקבל כאשר הוא באמצען, דהיינו, הוא מקבל 400, 2 לפניו, 2 לאחוריו, 2 ימינה, 2 שמאלה. אין לו אפשרות לסדר את האמות הללו בצורה אחרת. רב יהודה חולק וסובר לו, את ה-400 הוא מקבל כפי האופן שבו הוא רוצה לקבל אותם. הוא יכול לקבל את ה-400 לפניו, הוא יכול לסדר את ה-400 שיהיו לאחוריו, הוא יכול לסדר את ה-400 ימין או שמאל. אחרי שהוא כבר בירר לו את ה-400 הוא לא יכול לחזור בו, אבל הוא יכול לסדר לעצמו את ה-400 כפי איך שהוא מעוניין. כל זה למדנו במשנה לעיל בדף ממאי עמוד א'. מקשה הגמרא, רבי יהודו היינו תנקמה. רבי יהודו שסובר שאת הארבע אמות הוא מקבל איזה רוח שהוא מעוניין, הם בעצם דברי תנקמה. זה בעצם דברי חכמים שסוברים שאדם שיושן לא מקבל 2,000 אמה כמו שיטת רבי יוחנן בן נורי, אלא הוא מקבל 400 בלבד. והשאלה שנשאלת על קושיית הגמרא, מה השייכות, מה הקשר בין דברי רבי יהודו לבין דברי חכמים? חכמים בסך הכל אמרו דבר אחד, שאדם יושן לא מקבל שביתה של 2,000, אלא יש לו במקומו 400. באיזה אופן הוא מקבל את הארבע אמות, על זה רבונן לא דיברו. בזה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהודו. רב אליעזר סובר שאת הארבע אמות הוא מקבל כאשר הוא באמצען, דהיינו שתיים קדימה, שתיים אחורה, שתיים ימינה, שתיים שמאלה, ולפי רבי יהודו יכול לסדר לעצמו את הארבע אמות לאיזה רוח שהוא מעוניין. אבל מה הקשר בין דברי רבי יהודו לבין דברי חכמים? התוספות בדיבור המסחיל רבים מסבירים את העניין ואומרים שהגמרא הבינה בסל כדאי תוך שחכומים שסוברים שהוא מקבל 400, אותם 400 הם באותו האופן של ה-2,000 של רבי יוחנן בן נורי. רבי יוחנן בן נורי אומר שישן מקבל שביתה גמורה, דהיינו 2,000 לכל רוח. על זה חכומים חולקים וסוברים לא, לא כמו שאתה אומר רבי יוחנן בן נורי שהוא מקבל 2,000 לכל רוח, אלא הוא מקבל 4, ואיך הוא מקבל את ה-4? כמו 2,000, לאיזה רוח שהוא ירצה? ממילא מקשה הגמרא, רבי יהודו היינו תנקמה, כי שניהם סוברים שהוא מקבל את ה-400 לאיזה רוח שהוא רוצה. דוחה הגמרא ואומרת, אומרו ושמונה על שמונה איקה בעיניו. חכומים שאומרים 400, לא הכוונה 4, הכוונה 4 כמו שאומר רבי יוחנן בן נורי. רבי יוחנן בן נורי אומר שהוא מקבל 2,000 לכל רוח, דיינו 4,000. על זה רבונן חולקים וסוברים, הוא לא מקבל לכל רוח 2,000 בסך הכל 4,000, אלא הוא מקבל לכל רוח 4 בסך הכל 8, 4 קדימה, 4 אחורה, 4 ימינה, 4 שמאלה. בסך הכל יש לו 8 על 8. רב יהודה חולק וסובר שיש לו רק 4 בלבד. את אותם 4 הוא יכול לבחור להיכן שהוא רוצה, אבל יש לו רק 4. נמצאנו למדים 3 שיטות במשנה איך הוא מקבל את אותם 4 אמות. לפי רבונון הוא מקבל 4 קדימה, 4 אחורה, דיינו סך הכל 8 על 8. לפי רבי אליעזר הוא מקבל 2 קדימה, 2 אחורה, סך הכל 4 על 4 כאשר הוא באמצע. לפי רב יהודה יכול לבחור את ה-4 להיכן שהוא רוצה, אבל רק 4 בלבד ולא יותר מכך. לא 8 כמו שסוברים, חכומים. למעשה להלכה, הרמו בסימן שין צד כבוב, סעיף א', מביא שיש אומרים שהוא מקבל 8 על 8, והמשנה בועה בסעיף קטן ט' מביא בשם אליהורה בשש לסמוך על הדעה הזאת, שהוא מקבל 4 קדימה ו-4 אחורה. אדם שנמצא, אדם שמוצא את עצמו בשבת מחוץ לתחום, אדם שמוצא את עצמו בשבת ללא שביתה, יש לו 4 אמות. מה הכוונה 4? 4 קדימה, 4 אחורה, בסך הכל 8 על 8. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומרו במחלוקת להלך, אבל לטלטל דברה כל 400 אינטפי לא. כל המחלוקת במשנה, האם הוא מקבל 8 על 8 או 4 על 4, זה הכל לעניין מי שיוצא מחוץ לתחום, עד כמה מותר לו ללכת. האם 8 על 8 במקום שבו הוא נמצא, או 4 על 4 בלבד. אבל לעניין לטלטל חפץ, יש לו רק 4 אמות בלבד. אומרת הגמרא, אני 400 איך אקסיבה. אותם 400 שנתנו חזל ליוצא מחוץ לתחום, איכן הם רמוזים בתורה? אומרת הגמרא, כדתניא, שבו איש תחתיו, כתחתיו, וכמה תחתיו? גופו 3 אמות, ועמה כדי לפשוט ידיו ורגליו. שבו איש תחתיו, ככה כתוב בתורה בספר שמות בפרשת בשלח. לגבי אלה שיצאו מחוץ לתחום, אומר להם מוישה רבינו, שבו איש תחתוב. יצאתם חוץ לתחום, יש לכם רק תחתוב בלבד. כמה זה תחתוב? אומרת הגמרא, וכמה תחתוב? גופו שלוש אמות, ועמה כדי לפשוט ידה ורגליו, דברי רבי מאיר, ארבע אמות בלבד. רבי יהודו אומר, גופו שלוש אמות, ועמה כדי שיתול חפץ מתחת מרגלותיו, ומניח תחת מרשותיו. מה ההבדל בין רבי מאיר לרבי יהודו? מהי בעיניו, כי בעיניו ארבע אמות מצומצמות. דהיינו, לפי דברי רבי מאיר שהוא אומר שלוש אמות כדי גופו ועוד אמה כדי לפשוט ידיו ורגליו, זה אמות מרווחות, אמות שוחקות. אבל לפי רב יהודה שנותן שיעור של כדי שיתול חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת מרשותיו, השיעור הוא אמות הצעיבות, אמות מצומצמות. אמות שוחקות נמדדות כאשר יש רווח בין האצבעות. הטפח של האמות נמדד כאשר יש רווח בין האצבעות. אמות הציבות נמדד כאשר האצבעות דחוקות, אין רווח ביניהם. המשנה ברורה
כל הלשון.
סימן שין סמך ג' סיף חובוב מביא שההפרש בין אמה שוחקת לבין אמה הציבה הוא הפרש של חצי אצבע. אומרת הגמרא, אומר לי רב משאר של אברי, אמר רב משאר של בנו, כי איילס לקמי דרב פופה, כאשר אתה נכנס לפני רב פופה, בואי מיני, תשאל אותו, ארבע אמות שאמרו, איך מודדים אותם? האם מודדים אותם באמודידי, באמה של כל אחד ואחד, באמה של אותו שיצא חוץ לתחום, כמה זה אמה של כל אחד ואחד? מהמרפק, עד ראש האצבע האמצעית, זה אמה של כל אחד ואחד. או באמה של קודש יאבינן לי. מה זה אמה של קודש? אמה קבועה. רשי מסביר, אני אקרא בפנים בדברי רשי, בדיבור אמה שחיל של קודש. לכל אדם אמות שווה של וו תפחים בינוניים למידת שתי אמות שהיו בשושן הבירה, שנעשו למידת אמתו של משה. המקור של דברי רשי הוא במשנה בקהילים, פרק י"ז משנה ת', שם כתוב שבבית המקדש היה מקום שנקרא שושן הבירה, היו מונחים שם שתי מוטות, שבהם ששיעורם היה למדידת אמה. הם נעשו כפי מידת אמתו של מוישה רבינו, שישה טפחים מדויקים. כך הייתה מידתו של מוישה רבינו, מידת אמתו של מוישה רבינו. וזה נקרא אמה של קודש, אמה קבועה, ללא שינויים. אז זה מה שהגמרא מסתפקת. הארבע אמות שנתנו חז"ל יוצא חוץ לתחום, לפי איזה אמות משארים אותם? האם משארים אותם באמה דידי? דהיינו כל אחד ואחד לפי האמה שלו, כפי שיעור שלו מהמרפק ועד ראש האצבע האמצעית, או כפי אמות קבועות של שישה טפחים? או ממשיכה הגמרא ואומרת, אם אומר לו חמות של קודש יאבינן לי, אם הוא יגיד לך, אם הוא יפשוט לך שעמות של קודש, עמות קבועות, או גמלך בשן מתה עליו, או גמלך בשן, אדם שגופו גדול שיצא מחוץ לתחום, מגיע לו שטח יותר גדול מה שעמות בינוניות, כי גופו גדול יותר. ואם יאמר לך באמה דידי אבינן ליב, שמשארים לכל אחד ואחד באמה שלו, אימא לי מייתה אימא לו קטני לו גבי יש שאומו הכל לפי מה שהוא אדם. כתוב, יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם, מודדים את המידות כל אחד ואחד לפי מידתו. רשי כאן מונה את הרשימה. משנה במסכת קהילים, יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם, מלוא קומצו מנחה, מלוא חופניו קטורת, מלוא לוגמיו ביום הכיפורים, ובמזון שתי סעודות לעירוב, שיהיה כתוב גם דלת אמות ליוצא חוץ לתחום, שמודדים את זה לפי האמות של אותו יוצא, לפי כל אחד ואחד, לפי אמתו שלו. כי עושה לקמד רב פופה, אומר לידי קינן כולי היי, לא אוהב את הנינן לאוי לו, אם ככה נדייק את המשניות, לא נלמד לעולם. נעסוק כל היום בדקדוקי המשניות. מה בכל זאת התשובה? לאוי לום באמות דידי אבינן לי, מודדים לכל אחד ואחד שיצא מחוץ לתחום, מודדים לו את ארבע אמות לפי האמה שלו עצמו. ודקוקשי לאוך מאיתיים אלוקטני גבי יש שאמרו, למה המשנה לא מונה גם את היוצא חוץ לתחום שמודדים את האמות באמה שלו. למה זה לא מופיע ברשימה של דברים שמודדים לכל אחד ואחד לפי מידתו? משום דלא יפסיק אלא משום דאי כדנס בעבריו. יש אדם שגופו בינוני או גדול והאמות שלו הן קטנות, אז אם נמדוד את הארבע אמות שלו לפי האמות שלו, יצא שהוא מפסיד. נצטרך למדוד לו באמות בינוניות, כיוון שהאמות שלו הן קטנות יותר ביחס לגופו. אז לכן לא מנו את הארבע אמות הללו באותה משנה, כי יש לפעמים שלא מודדים את האמות הללו ביוצא, באותו שיצא, כגון שהאמות שלו קטנות ביחס לגופו. נמשיך הלאה. היו שניים מקצת אמותיו של זה, כך למדו במשנה, שכאשר יש שני אנשים שהמרחק ביניהם 8 אמות, אז אסור לכל אחד ואחד להוציא כלים מהאמות שלו לאמות של חברו, כי הכלים מקבלים גם הם את התחום של האדם בעצמו. אם יש ביניהם אדם אמצעי שהוא האמות שלו נפגשות עם שניים הקיצוניים, אז לכל אחד מהחיצוניים מותר באמצעי, האמצעי מותר בשניהם, אבל הם אסורים כל אחד ואחד. עם החיצוניים, כל אחד ואחד אסור, אסור עם השני. לא מולי למימר, למה הדבר דומה? רב שמעון אמר במשנה, למה הדבר דומה לשלוש חצרות? שורה של שלוש חצרות, 1, 2, 3, כולם ירבו עם הפנימית, אבל שני החיצוניים לא ירבו אחד עם השני. עדינו ששתי החצרות מותרות עם הפנימי, אבל אסורות אחת עם השנייה. שאלת הגמרא, לשמה הוא צריך להביא משל משלוש חצרות? אומרת הגמרא, אוכי, כי אומר לו רב שמעון לרבנן, מיכדי, למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו, פתוחות לרשות הרבים. מי שני אוסום דפלגיסו? שם רבנן חולקים וסוברים שאסור לשניים החיצוניים להוציא גם לפנימי. ואילו כאן הם מסכימים ששני האנשים החיצוניים מותרים עם האמצעי, והוא מותר איתם, רק הם אסורים אחד עם השני. מה ההבדל בחצרות? ששם כתוב ששניים החיצוניים אסורות עם הפנימי. אומרת הגמרא, ורבון, אוסום אב שדיורים, אוכל לא אב שדיורים. שם מתוך שיש הרבה דיורים, אז אם נתיר את שתיים החיצוניים עם הפנימי, אז בסופו של דבר יבואו להוציא כלים גם מהחיצוניות אחת לשנייה. כיוון שיש דיורים מרובים בחצרות. אז לכן חזל החמירו ואמרו שכל החצרות אסורות אחת עם השנייה. אבל אצלנו, שמדובר באנשים בודדים, באופן כזה חזל התירו לשניים החיצוניים עם הפנימי, לפנימים השניים החיצוניים, אף על פי שלשניים החיצוניים הם אסורים אחד עם השני. ממשיכה הגמרא ושואלת על מה שכתוב במשנה לגבי שלוש חצרות שעומדות בשורה, ראשונה, שנייה ושלישית, שתי חיצוניות ואמצעית. האמצעית ירבה עם שתי החיצוניות, אבל שתי החיצוניות לא ירבו אחת עם השנייה. הדין הוא ששתיהן מותרות עם האמצעית, והן אסורות אחת עם השנייה. מקשה הגמרא. והמאי, למה שתי החיצוניות אסורות אחת עם השנייה? כיוון דאר ולאו חיצוי נויס בהד אמצויס. אבלאו חד. מסביר רשי. באמת מדין תורה הדין הוא שמותר להוציא בשבת כלים או חפצים מהבתים שבחצר אל החצר. אם החצר מוקפת במחיצות כדת וכדין, היא נחשבת כרשות היחיד, ומותר בשבת להוציא כלים מהבית אל החצר, כי הכל רשות היחיד. מותר בשבת מדאורייתא להוציא כלים או חפצים מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת. מדרבנן יש בזה איסור. ולמה? מסביר רש"י, משום שהבתים הם רשות פרטית. החצר היא רשות משותפת יותר. אם יהיה מותר להוציא כלים וחפצים מהבתים הפרטיים אל החצר המשותפת, יחשבו שמותר גם להוציא כלים וחפצים מרשות לרשות. לכן אמרו חז"ל, אסור בשבת להוציא כלים וחפצים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, עד שיעשו עירובי חצרות. איך עירובי החצרות מועילים כדי להתיר את הוצאת הכלים מהבית אל החצר? על ידי עירובי חצרות, דהיינו, על ידי שגובים פת מכל דיירי החצר, כולם מתאחדים להיות רשות אחת. גובים פת מכל דיירי החצר ללא יוצא מן הכלל, את הפת מניחים באחד מהבתים שבחצר, כולם מתאחדים, כולם נהפכים להיות רשות אחת. אין חילוקי רשויות ביניהם. כולם רשות אחת. הבתים והחצר. ממילא, זה לא נחשב שהוא מוציא מרשות לרשות? כאשר אחד מבני החצר מוציא כלים וחפצים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, זה לא נחשב שהוא מוציא מרשות לרשות, כי הבית עם החצר, הכל רשות אחת. כאשר בני החצר רוצים לערב עם חצר אחרת, כדי שיהיה מותר להם להוציא כלים וחפצים מהבית אל החצר הסמוכה, הם לוקחים את אותו עירוב ומניחים אותו באותה חצר, בחצר האחרת, ואז מתאחדים החצרות להיות יחד. מעתה הבתים והחצרות כולם רשות אחת. מה זה הגמרא שואלת? שואלת הגמרא, מכיוון ששתי החצרות החיצוניות איניחו את עירובי התחומין שלהם בחצר האמצעית, שכל שלושת החצרות יהפכו להיות רשות אחת. כשם ששתי חצרות שרוצים לערב ביניהם מניחים את העירובי תחומין בחצר הסמוכה, בני חצר שירבו ביניהם, אם הם מניחים את הפת של עירובי החצרות בחצר הסמוכה, שתי החצרות נפחים להיות אחד. גם כאן שתי החצרות החיצוניות, מכיוון שהם הניחו את עירובם בחצר האמצעית, שיהפכו כולם להיות רשות אחת, וגם שתי החצרות החיצוניות יהיו מותרות להוציא כלים מחצר אחת לשנייה. דוחה הגמרא ואומרת, אומר רב יהודה, כגון שנתנה אמצעית עירובה בזו ועירובה בזו, לא מדובר ששתי החצרות החיצוניות איניחו את עירובם בחצר האמצעית, כי אז כל שלושת החצרות היו נהפכים להיות אחד. מדובר שהאמצעית איניחה את עירובי החצרות שלה בחצרות החיצוניות. אז לכן כתוב במשנה ששתי החיצוניות מותרות עם האמצעית ואסורות אחת עם השנייה, כי אין ביניהם שום קשר. תירוץ אחד, תירוץ נוסף, רב ששת סומר, אפילו תאים שנתנו עירובן באמצעית, כגון שנתנו בשני בתים, הם באמת שתי החיצוניות הניחו את עירובן בחצר האמצעית, אבל לא במקום אחד, בשני בתים נפרדים, ממילא אז הם לא יתאחדו שניהם להיות אחד. אם שתי החיצוניות היו מניחים את עירובן במקום אחד ממש, הם היו נהפכים להיות אחד. אבל מכיוון שהם הניחו את הפת של עירובי החצרות בשני בתים שונים בחצר האמצעית, הם לא מתחברים להיות אחד. אומרת הגמרא, כיוון כי בית שמאי דתניא, חמישה שגבו את עירובם ונתנו בשני כלים, בית שמאי אומרים אין עירובם עירוב. למה? כיוון שאין כאן אחדות. הפת לא ניתנה בכלי אחד. הפת ניתנה, הפת של עירובי החצרות, הפת שגבו מדיירי החצר לצורך עירובי החצרות, הניחו את הפת שגבו בכמה כלים, בשני כלים, אז אין כאן אחדות. ובית הלל אומרים עירובן עירוב. אומרת הגמרא, אפילו תמי בית הלל, עד כאן לא קם בית הלל שעירובם עירוב, אלא בשני כלים בבית אחד, כי הבית מחבר. אבל בשני בתים, שני בתים גם בית הלל מודים, ש... הוא לא יכול, באופן כזה החצרות לא מתחברות להיות רשות אחת. אומר לרב אחברי דרב אביה לרב אשי לרב יהודה קשי ולרב ששס קשי לרב יהודה קשי רב יהודה שאמר שמדובר כאן שהאמצעית הניחה את עירובי החצרות שלה בחצרות החיצוניות. דאומר, כגון שנתנה אמצעית עירובה בזו ועירובה בזו, וכיוון מקשה הגמרא דערבה אמצעית בעד החיצונה, אבל אחדה, כיוון שהחצר האמצעית הניחה את העירוב בחצר החיצונה, החצר האמצעית והחיצונה נהפכו להיות אחד, ועכשיו כאשר האמצעית מניחה את עירובי החצרות בחצר החיצוניה השנייה, שהיא תחשב כשליחה של החצר החיצונה הראשונה, והם שתיהם יהיו אחד, והתאחדו עם החצר החיצונה השנייה, נקרא את הגמרא. וכיוון דרבה האמצעית בעד החיצונה הראשונה, אבלי האמצעית עם החיצונה הראשונה אחד, וכי עוד רו ואור בו בעד דהידוך, וכאשר היא חוזרת ומערבת עם החצר החיצוניה השנייה, שליחוסו של החיצונה הראשונה היא עושה. ולרב שישס קשיה, רב שישס שאומר ש... שתי החיצוניות הניחו את עירובם באמצעית בשני בתים שונים, אז לכן הם לא מתאחדים להיות אחד. תהה וכחמישה ששורים בחצר אחת, ושכח אחד מהם ולא עירב, דאסריה דודה. אחד מבני החצר שלו ירב, אוסר על כולם, גם כאן. מכיוון שבחצר האמצעית כולם מעורבים, כולם שייכים בחצר האמצעית, ושתי החיצוניות לא ירבו אחת עם השנייה, ממילא שגם החצר האמצעית תאסר. כשם שחצר אחת שמורכבת מחמישה דיירים, מספיק שדייר אחד מדיירי החצר לא ירב, בכדי שהוא יאסור על כל דיירי החצר, כי אין אחדות, הם לא יתאחדו כולם יחד להיות רשות אחת. אותו דבר, גם כאשר שתי החצרות החיצוניות הניחו את עירובם בחצר הפנימית בשני בתים שונים, מכיוון שהם עצמם לא יתאחדו, מכיוון ששתי החצרות החיצוניות לא יתאחדו להיות אחד, נמצא שיש חילוקי דיורים בחצר האמצעית, אז גם החצר האמצעית תאסר. ואילו במשנה כתוב שהחצר האמצעית בוטרת בשניהם. אומרת הגמרא, או אפילו עצם זה שהיא מותרת זה כבר קושיה. אומרת הגמרא, אומר לרב אשי, לא לרב יהודה קשי ולא לרב שיש קשי, לרב יהודה לא יקשי, כיוון דירבה על האמצעית בעד חיצונה, ושתיים חיצונות בעד הדוד אלו ירבו, גולידאיתי דבהון ניחלי ובו אלוהי ניחלי. מה אתה שואל? שמאחר שהחצר האמצעית הניחו את עירובי החצרות בחצר החיצונה, הן מתאחדות להיות אחת. ועכשיו כאשר החצר האמצעית מניחה את העירוב בחצר החיצונה השנייה, שכולם התאחדו, זה לא נכון. כי החצר החיצונה הראשונה גילתה דעתה שלא הניחה לו באחדות עם החצר החיצונה השנייה, והראיה שהיא לא הניחה את היחד עירובי חצרות. ולרב שישס לא יקש, שאם אמרו דיורים להקל, יאמרו דיורים להחמיר. הפת, מחשיבים את הפת כדיורים להקל, אבל לא כדיורים להחמיר. כאשר הפת ניתנה בחצר האמצעית או באחת החצרות האחרות, זה נחשב כמו שיש דיורים משותפים להקל, שיהיה מותר לטלטל. אבל לא להחמיר, שאם שתי החצרות החיצונות לא מעורבות ביניהם, שהם יאסרו גם על האמצעית. זה לא נאמר הדין שהפת גורמת שיהיה כאן דיורים ממש כדי שיאסרו אחת על השנייה.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.